היי, אני מתן זינגר, וטוב שחזרתם לאופטיקאסט. אני מנסה ללכת לישון כל יום קצת יותר חכם ממה שקמתי, ובואו, תצטרפו אליי למסע הזה. וגם, יום עצמאות שמח לכולם. האמת, שהתלבדתי אם לפרסם פרק השבוע או לדלג כבר לשבוע הבא, אבל אז הגעתי לדבר בערוץ רלוונט עם אבי שטרן על הגיוס הענק שוויז בדיוק פרסמו, וזה התפתח לשיחה מעניינת שגם הובילה אותי לעוד כמה מחשבות על הסיפור הזה, והחלטתי בכל זאת לפרסם פרק השבוע כדי לשתף אתכם בהם. ודרך הסיפור של וויז, אפשר לדבר גם על עוד כמה חברות סייבר סקיוריטי, ספציפית, היום נדבר גם על Sentinel One וCrowdStrike, וגם על ההבדלים בין שוק המניות הציבורי לבין שוק ההשקעות הפרטי בסטארט-אפים, וכמה תופעות מעניינות סביב הדינמיקה הזאת. פרקים 6 עד 8 של אופטיקאסט היו מן מיני סדרה על סייבר סקיוריטי, ואם התחום הזה מעניין אתכם, אז אני ממליץ להזין גם להם. ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד כמה דברים מהירים. קודם כל, זה פרק מספר 16 באופטיקאסט, אז אם אתם אוהבים את התוכן, אחרי 15 פרקים אני כבר מרגיש בנוח לבקש מכם לשתף את הפודקאסט עם עוד אנשים שאולי מתעניינים באותם דברים וגם רוצים ללכת לישון כל יום קצת יותר חכמים מה שהם קמו. אז אם אתם מכירים כאלה בעבודה, במילואים, בלימודים, בכל מיני קבוצות וואטסאפ שאתם חברים בהם, אני מאוד אעריך את זה אם תעזרו לי להגיע לעוד מאזינים שיועבו אולי את הפודקאסט הזה. ועוד בקשה, אני גם מאוד אוהב פידבק. אני מקבל הרבה פידבק מקוראים ומאזינים, גם על דברים שהם אהבו, אבל מה שאני בעיקר אוהב זה על דברים שיכולים לעבוד יותר טוב בשבילם, כי זה עוזר לי להבין איך להשתפר. אני קורא את הכל, גם אם אני לא תמיד מספיק לענות, אז אפשר לכתוב לי במדופלם.blog@gmail.com, או שתמצאו את אופטיקאי מדופלם בטוויטר או לינקדאין או פייסבוק. ופידבק אחד שאני כן אתייחס אליו לפני שנתחיל בפרק הזה הוא שאני מדבר מהר, או לפחות ככה הרבה מכם אומרים לי, וכאילו זה כנראה בגלל שאני מקפיד להקליט את הפרקים בבוקר ואני גם שותה אספרסו מיד לפני זה, ככה שיחסית לכמה גבוה שאני יכול להגיע באנרגיות, אני באנרגיות גבוהות כשאני מקליט, ואני גם מדבר על דברים שמעניינים אותי ואני מתלהב לשתף אותם, אז יוצא שאני מדבר מהר. אבל תאמינו לי שזה עדיף לכם ככה, כי היו כמה פעמים שניסיתי להקליט את עצמי בערב או בלילה כשאני יותר עייף ואיתי, ואז אולי יותר קל להבין את מה שאני אומר, אני מדבר יותר לאט, אבל זה גם לדעתי קצת יותר משעמם וקשה לעקוב, אני לא חושב שאתם רוצים את זה. עדיף לכם לקבל אותי בבוקר אחרי אספרסו, ואם אתם צריכים, תכוונו למהירות 0.8. אז זהו, זה מה שהיה לי לשתף, קדימה לפרק מספר 16. אז כמו שאמרנו, הנושא של הפרק של היום הוא הגיוס הענק שחברת וויז הכריזה עליו בשבוע שעבר. וויז היא לא מסוג החברות שאני בדרך כלל מדבר עליהן, כי היא עדיין חברה פרטית, היא לא ציבורית, היא לא מפרסמת דוחות, היא לא מדווחת נתונים לרשות לניירות ערך, היא לא עושה שיחות עם משקיעים ועם אנליסטים, ובלי נתונים אמיתיים, קשה לגבש דעות או תובנות שהן מעניינות ומבוססות, והן לא סתם מתבססים על כל מיני דברים שהחברה אומרת בראיונות ובהודעות לעיתונות, אז לרוב אני פשוט נמנע מלדבר על סטארט-אפים שהם עדיין בשוק הפרטי. אבל הנה אני מוצא את עצמי בכל זאת מדבר על וויז, וזה בגלל הגיוס הענק שהם הכריזו עליו, הם גייסו מיליארד דולר, לפי שווי של 12 מיליארד. זה כמות עצומה של כסף לגייס בשוק הפרטי, וזה גם הערכת שווי מאוד מאוד גבוהה בשביל חברה שהיא עדיין אפילו לא ציבורית, וכנראה שזה שכולם מדברים על הגיוס הזה, זה חלק מהמטרות של הגיוס וההכרזה הזאת. זה פשוט מושך המון תשומת לב, זה מייצר הייפ סביב החברה, זה תורם לבנות את ולחזק את המותג שלהם. אחרי הגיוס הזה, פנו אליי מההפקה של תוכנית המאני הלאומי ברלוונט, והציעו לי לבוא לדבר שם על זה. הם לא פנו אליי בשביל לדבר על ארמיס, או על קייטו, או על אורקה, או על כל אחת מרשימה לא קצרה של חברות סייבר סקיוריטי ישראליות אחרות, שגם הגיעו למחירות של יותר מ-100 מיליון דולר, ועדיין נמצאות בשוק הפרטי. אז זה כנראה חלק מהעניין. וגם התזמון של ההכרזה הזאת נבחר די בחוכמה, בדיוק במהלך כנס RSA שנערך בשבוע שעבר, כנס שנתי גדול של סייבר סקיוריטי בסן פרנסיסקו, ואני מנחש שהודעה כזאת שהתפרסמה במהלך הכנס משכה הרבה תשומת לב לדוכן של וויז. וזה אולי תהיה קצת ציני לפתוח איתו, אבל זה גם חלק מהמציאות של התעשייה הזאת, של סייבר סקיוריטי, כי היא קשה למדוד באמת את האימפקט או את האיכות של המוצרים האלה. בסופו של דבר, הם נועדו להפחית איומים, להקטין את ההסתברות שמשהו רע יקרה. אז איך אפשר למדוד את זה? אי אפשר לספור את כמות הדברים שלא קרו. ואז יוצא מצב שבו גם אם הצוות מאוד מוכשר ומבין בהבטחה והמוצר באמת איכותי, עדיין צריך גם להשקיע בבנייה של הנרטיב סביבו. המשפט המפורסם של מאיה אנג'לו אומר שאנשים ישכחו מה אמרתם להם, אנשים ישכחו מה עשיתם בשבילם, אבל אנשים לעולם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש, ובפרפרזה על זה, לקוחות אנטרפרייז אולי ישכחו כמה עמוקה ההבנה שלכם באיומי סייבר, הם ישכחו כמה מתוחכם המוצר שאתם בונים, אבל הם לעולם לא ישכחו איך גרמתם להם להרגיש. אז חשוב לגרום להם להרגיש שהמוצר שלכם מאוד מאוד טוב, זה לא פחות חשוב מאשכרה לבנות מוצר מאוד מאוד טוב, ואולי זה אפילו יותר חשוב. ואני לא מנסה להגיד פה שום דבר על וויז או על המוצר או הצוות שם, להפך. אני חושב שהם סופר מרשימים ותכף נדבר גם על זה. אני רק מנסה להגיד שבשביל להצליח בתור חברת סייבר סקיוריטי, יש גם את האלמנט הזה של הברנד, של הנרטיב, של הרושם שיוצרים בשוק, וגם את המשחק הזה אני חושב שוויז משחקים בצורה נפלאה, וזה כנראה חלק ממה שעומד מאחורי ההכרזה והגיוס הזה שמשכו המון תשומת לב וכנראה בצדק. להצליח למתג את עצמם בתור החברת סייבר סקיוריטי החמה הבאה, זה מאוד עוזר, זה עוזר למכור, כאמור, אם משהו רע יקרה באיזושהי חברה, וזה לא באמת אם, אלא כשמשהו רע יקרה באיזושהי חברה, אז מנהל ההבטחה שם, הסיסו, יצטרך לענות על כמה שאלות, ולקנות את המוצר שנחשב בעיני כולם להכי מוביל ומתקדם ומצליח, זאת תשובה טובה לשאלה כמו מה עשיתם כדי למנוע. פעם היו נהוג לומר שלא פיתרו אף אחד על זה שהוא קנה מוצר של IBM, ועכשיו בכל קטגוריה, כל חברה רוצה להיות ה-X בתבנית הזאת של לא פיתרו אף אחד על זה שהוא קנה את X. אז זה חלק מהחשיבות של מותג, וזה גם חשוב מאוד בחינות. זה חשוב כדי לגייס טלנט, כולם רוצים לעבוד בחברה שהיא הכי חמה, זה חשוב כדי לעשות רכישות, סטארט-אפים שלא הצליחו כמו וויז, ומחפשים למחר, התלהבו מלהצטרף דווקא אליהם, וזה חלק עיקרי אגב ממה שוויז מתכננים לעשות עם הכסף של הגיוס הזה, תכף נדבר גם על זה. המותג חשוב כדי להשיג גם שיתופי פעולה, ערוצי דיסטריביושן, צ'אנל פרטנרס, שיש דינמיקה בשוק על זה שזה הדבר הכי חם וסקסי, אז כולם מתלהבים מלמכור את זה, מלעשות עם זה אינטגרציה, מלחבר לשם שכל מיני שיתופי פעולה. אז זה הטייק היותר ציני שיש להגיד על המהלך הזה, אבל חשבתי שזה משהו שחשוב גם לציין, ובואו נעבור לדבר על מה בכל זאת יודעים שוויז עשתה עד עכשיו, ומה כנראה התוכנית שלה להמשך. וויז הוקמה על ידי אסף רבפורט, שמכר את אדלום למייקרוסופט, ובהמשך ניהל ובנה שם את מחלקת הקלאוד סקיוריטי של אג'ור, שהפכה להיות מאוד גדולה ומצליחה. וביחד עם עוד כמה שותפים, הם עזבו את מייקרוסופט כדי לבנות חברה עצמאית משלהם. והזכרתי בפרק 8 שהתזמון שלהם לא היה יכול להיות יותר מושלם. תחילת 2020, רגע לפני הקוביד, שדחף את כולם לעבוד מרחוק, ואת כל החברות להעביר פעילות לקלאוד, מה שיצר את הטורנדו בשוק הסייבר סקיוריטי, שדיברתי עליו בפרק 7. ולכאורה, על הנייר, וויז לא היה אמורים להצליח כל כך מהר לתפוס נתח גדול של לקוחות בראש השוק, כמו שבדיעבד הם כן עשו. יש להם די הרבה חברות Fortune 100 שמשתמשים בוויז, אבל אם היה צריך לנחש, אז כביכול זה לא אמור להצליח, כי כמה חודשים לפני שהם קמו, בסוף 2019, פעלו אלטו נטוורקס, בדיוק השיקו שלוש פלטפורמות שנועדו לכבוש את פסגת השוק באנטרפרייז סקיוריטי. הם השלימו מסע רכישות מאוד אגרסיבי של כמעט 2 מיליארד דולר תוך שנתיים, דיברנו על זה גם בפרק 7, וההצעה של פעלו אלטו נטוורקס הייתה אמורה להיות נו בריינר בשביל הלקוחות האלה, כי פאלו אלטו הציע גם אינטגרציה, גם אוסף סוויטה של פתרונות אבטחה שונים לצרכים שונים בפלטפורמה אחת שמגיעה מוונדור אחד, והיא גם הציעה best of breed, כי פאלו אלטו קנתה או בנתה את המוצר המוביל באוסף גדול של קטגוריות בגרטנר. גרטנר הם חברת מחקר ודירוג שעוקבת אחרי הרבה מאוד תעשיות, והם נחשבים לסטנדרט, קצת כמו שחברות כמו מודיס ו-S&P בתחום של דירוג אשראי. ספציפית בסייבר סקיוריטי יש לגרטנר הרבה מאוד קטגוריות, הרבה מאוד ראשי תיבות, אקרונימס, שהם עוקבים אחריהם ומדרגים את היצרניות השונות שם, ועבור מנהלי הבטחה בארגונים גדולים, לא לקנות את אחד המוצרים המובילים או את המוצר הכי מוביל באיזושהי קטגוריה של גרטנר, צריך שתהיה להם סיבה מאוד טובה לעשות את זה. לקנות את המוצר שהוא כן מוביל, זה די דיפולט. מצד שני, יש יתרון גם לעבוד מול ספק אחד שמציע אוסף של פתרונות. באנטרפרייז סופטוור נהוג להסתכל על ההבדל בין גישה של אינטגרציה לבין גישה של best of breed. הדוגמה הכי מפורסמת לאינטגרציה היא מייקרוסופט. הם מציעים את מייקרוסופט טימס, הצ'אט, השיחות וידאו, יחד עם אופיס, וורד, אקסל, מייקרוסופט פרויקט וכל הדברים האלה. אין אף אחד שמתלהב יותר מדי להשתמש מאף אחד מהמוצרים האלה בפני עצמו. כל אחד מהם הוא טוב מספיק. ה-value proposition האמיתי של מייקרוסופט הוא באינטגרציה. המוצרים האלה פשוט עובדים מאוד 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 טוב ביחד. והאלטרנטיבה להשתמש במייקרוסופט זה גישת best of breed. לקחת לכל צורך את המוצר אנטרפרייז שהוא הכי טוב במה שהוא עושה, והוא בדרך כלל יותר טוב מהמוצר המקביל שיש למייקרוסופט. אז זה אומר לשלב בין Slack, לזום, גוגל דוקס, לבוקס, לאסנה, למנדי וכן הלאה, ולכל הדברים האלה יש אינטגרציות ביניהם, אבל זה לא משהו שעובד חלק, כמו פשוט להשתמש במייקרוסופט טימס. ומה שפעלו אלטו כביכול בנו בסוף 2019 אמור להיות גם וגם, גם אינטגרציה, בנוסף של פתרונות הבטחה שונים, וגם best of breed, כי הייתה להם את ההובלה בהרבה קטגוריות של גרטנר. אז זה היה צריך להיות no brainer, זה היה צריך לכבוש את ראש השוק. וזה באמת הלך להם די טוב, אבל איכשהו וויז גם הצליחו לבסס לעצמם נתח בפסגת השוק, שאם היה צריך לנחש לפני זה, כנראה היה הגיוני לאמר שגם הנתח הזה היה הולך לפאלו אלטו נטוורקס. ודיברנו בפרקים הקודמים על זה שהדרך היחידה של חברה לבסס לעצמה מעמד בראש השוק היא רק דרך disruption. אבל למה הוא איזה סטאדי סרפשן. במובן מסוים אפשר כמעט להגיד שיהיה סטאדי סרפשן לכל מודל הקטגוריות של גרטנר. אני אומר את זה חצי מצחוק, אבל מהסיפורים עליהם זה פשוט נראה שוויז לא הגבילו את עצמם לאיזושהי משבצת וניסו לעשות אותה מהר וטוב. הם עבדו עם מנהלי הבטחה של ארגונים מאוד גדולים, כנראה בזכות קשרים שהיה להם מהתקופה במייקרוסופט, קשרים של המשקיעים המוקדמים שלהם, והם פשוט הצליחו לזהות בצורה מצוינת, בזמן אמת, בעיה רוחבית שנוצרה והחמירה והטרידה חברות גדולות בתקופת הטורנדו הזאת, כשכל העובדים שלהם נשלחו לעבוד מרחוק, המון workloads ופעילויות ו... נכסים דיגיטליים התחילו לעבור ולהיבנות בקלאוד, ולא הייתה דרך טובה לעקוב ולנטר אחרי כל הסיפור הזה. לא היה אפילו איזה inventory, איזה רשימת מלאי של כל הדאטאבייסים והמערכות והספריות והמכונות והחבילות קוד שמותקנות וכל הדברים שהארגון משתמש בו בקלאוד, איך הם מתחברים אחד לשני, איזה הרשאות יש שם, וזה מקשה על לפתח מדיניות הבטחה, פוליסי מסביב לכל הדברים האלה, לזהות וקטורי תקיפה אפשריים ודברים מהסוג הזה. וויז בנו פתרון מצוין לבעיה הזאת בשלב מאוד מאוד מוקדם. הם בנו מוצר שסורק את הנכסים והשירותים של הארגון ב-AWS, באז'ור, ב-GCP, מוצר שמבין איך הכל מתחבר ביחד, מציג את הכל בגרף, והם גם זיהו מי הסטייקולדרס, מי האנשים בארגון שצריכים ומה הם צריכים, הם פשוט עשו עבודת מוצר מאוד מאוד מוצלחת ומאוד מהר, לבעיה שהם זיהו בדיוק בזמן הנכון שהייתה מאוד חריפה. וזה תיאור מאוד כללי, אם כבר דיברנו על פידבק בתחילת הפרק, חלק מהפידבק שקיבלתי היה שהייתי קצת אפולוגטי מדי, בפרקים על סייבר סקיוריטי, על זה שאני מפשט ומרדד, ואני חושב שאין ברירה כשמדברים על סייבר סקיוריטי, אחרת זה יצא פרק של כמה שעות, אבל זה בקווים כלליים הסיפור של איך וויז הצליחו לתפוס את המעמד המוביל שהם בנו לעצמם, ובשילוב עם המערכות יחסים שכנראה כבר היו להם, והתזמון המושלם שיצא להם, כל זה אפשר להם לשבור את כל השיאים של חברת תוכנה שמגיעה הכי מהר לקצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר, ולאחרונה הם דיווחו שהם כבר עברו את הקצב השנתי של 350 מיליון דולר. מה וויז הולכים לעשות עם המיליארד דולר האלה שהם גייסו? זה סכום עצום. דיברנו בפרק 8 על משחק הגורילה שמתפתח בשוק. הטורנדו נרגע, השוק כבר לא מכפיל את עצמו כל שנה, הוא גדל רק בקצב של 20-30% בשנה, רק במרכאות כמובן. אבל זה מייצר דינמיקה שבה חברות שמצאו את עצמם הכי גדולות וחזקות, מנסות למצב את האחיזה שלהם, לדחוק החוץ השחקנות קטנות יותר, להשתלט על פוזיציות כמה שיותר גדולות בשוק ולהגן עליהם. זה חלק ממה שממשיך להניע את קצב הרכישות הגבוה שאנחנו רואים. כל החברות הגדולות מנסות להרחיב את הפלטפורמות שלהם, ואת אוסף הפתרונות שהם מציעים, דיברנו גם על זה בפרק 8, ודי ברור שלוויז אין כוונות להימחר לחברה גדולה יותר, הם רוצים בעצמם להפוך לאחת החברות הכי גדולות בתחום. אז משהו אחד שהם עשו לאחרונה זה לגייס את ה-CEO של Zscaler בתור ה-CEO והנשיא שלהם, וכנראה שהוא הולך לבנות אופרציית מחירות יותר גדולה ויותר streamlined בוויז, כדי להתרחב לעוד גיאוגרפיות, לעוד חלקים בשוק, ולשחזר הרבה מהצמיחה שהוא הצליח להביא גם ב-Zscaler. זה כנראה משהו שיהיה הכרחי גם בשביל השלב הבא של הצמיחה בוויז, אבל בשביל זה לא צריך מיליארד דולר. מה שעוד וויז יצטרכו לעשות הוא להרחיב את הפלטפורמה שלהם, לתפוס משבצת מובילה בעוד קטגוריות בגרטנר, להציע בעצמם סוויטת מוצרים עשירה יותר. הם כבר התרחבו הרבה מעבר למוצר הראשוני הזה שתיארתי קודם, אבל אין ספק שהדרך להגדיל את הפלטפורמה מהר חייבת לעבור גם דרך רכישות. הם כבר הכריזו על הרכישה של ג'ם הישראלית, והם מדברים על זה שיש בשוק הרבה אקס-יוניקורנס, יוניקורנים לשעבר, חברות שגייסו בשווי גבוה בשנות הגאות, ב-2020 ו-2021, אבל לא הצליחו לצמוח כמו וויז, והם כבר, הם לא מצליחות להצדיק את השווי הזה, והם מחפשות להימחר, ואפשר לקנות אותם בשווי יותר נמוך. וזה מתקשר קצת לנושא שדיברנו עליו בתחילת הפרק, למותג והסטטוס של החברה החמה, ואז סטארט-אפים שמחפשים להימחר, כנראה שהעדיפות שלהם תהיה להימחר לחברה כמו וויז, שהם ממתגת את עצמה בתור מעין הרוקט שיפ, הדבר החם הבא בתעשייה. אז לפי מה שהנהלה של וויז אומרת, זה התוכנית שלהם לעשות רכישות, להרחיב את הפלטפורמה, ואז השלב שאחרי זה אמור להיות הנפקה. ואם כבר מדברים על IPO, על הנפקה בבורסה, אז יש כמה דברים מעניינים להגיד גם בהקשר הזה. בתחילת 2022 החלון נסגר להנפקות של חברות טק, ובכמעט שנתיים וחצי האחרונות יש כמה חברות בודדות שעשו את המעבר מהשוק הפרטי לשוק הציבורי. החלון הזה נסגר כשהדאגות המקרו-כלכליות, הריבית, האינפלציה, המלחמה באוקראינה וכן הלאה, גרמו לקריסה במניות טק, ויחד עם זה שהביקוש בשוק הציבורי די התייבש. לסטארט-אפים של טק, לחברות שעדיין אין להם רווח והמודל העסקי שלהם עדיין לא מוכח. בשנים שלפני זה דווקא היה תאבון מאוד מאוד גדול לחברות כאלה, והערכות שווי שלהם נקבעו לפי מכפיל על ההכנסות, אפילו לא היה להם רווח, וזה יצר תמריץ מעוות להרבה יזמים להגדיל את ההכנסות בכל מחיר, לפעמים אפילו למכור דולר תמורת 90 סנט, דיברנו על כל זה בפרק 12. וכמו שצ'רלי מנגר נהג לומר, בסביבה של תמריצים מטומטמים, מקבלים תוצאות מטומטמות, והתוצאה הייתה כמות אדירה של חברות בלי רווחים, בלי מודל עסקי מבוסס, שנסחרות בשווי מאוד מאוד גבוה. וזה תודלק בזמנו על ידי קרנות ענק כמו טייגר גלובל, שגם שפכו סכומי עתק לסיבובי צמיחה מאוחרים, בלי לעשות דו דיליג'נס או משהו כזה, הם פשוט ניסו לנצל ארביטראז' שהם זיהו בין השוק הפרטי לציבורי. כי לרוב האנשים אין גישה להשקעות בשוק הפרטי, אבל לטייגר גלובל הייתה, ואז הרעיון היה להשקיע בכל חברה גדולה בשוק הפרטי, ליצור מעין תעודת אינדקס, מעין תעודת סל על כל הסטארט-אפים בשלבי הצמיחה המאוחרים, ולגבות על התענוג הזה דמי ניהול גבוהים של קרן הון סיכון, 2020, כמו שאומרים, 2% מהנכסים ועוד 20% מהרווחים. וכל החברות האלה היום הורד בסופו של דבר לזרום לתוך השוק הציבורי, שכל הזמן נוטט שיש שם ביקוש מאוד גבוה לחברות טק צמחות ולא רווחיות כאלה. וזה באמת עבד די טוב לתקופה מסוימת, עד שזה הפסיק לעבוד. בסוף 2021, מניות הטק הציבוריות התחילו לקרוס, הקרן של טייגר גלובל קרסה יחד איתו, וחלון ההנפקות די נסגר. זה יצר דיכוטומיה מאוד מעניינת. בשוק הציבורי, מחירי המניות מיד קרסו, הם שיקפו מיד את הציפיות לאינפלציה גבוהה, והחששות ממיתון ועתה כלכלית. המשקיע הווארד לינזן אמר בצחוק שהוא מאשים את מייקרוסופט אקסל בקריסה הזאת, כי כשיש לאנליסטים מודל באקסל, אז ברגע שהם פשוט מעדכנים שם את הדיסקאונט רייט, הם שמים שם שיעור ריבית גבוה יותר, ושיעורי צמיחה ורווחיות נמוכים יותר, אז תוך חלקיק שנייה, המודל באקסל מיד מראה שמחיר היעד של המניה צריך להיות הרבה הרבה יותר נמוך. בלי אקסל, הוא אמר אז בצחוק, שהאנליסטים היו צריכים ללכת ולהתחיל לעדכן ידנית גיליונות, וזה לוקח להם הרבה יותר עבודה ויותר זמן, ואז הקריסה שבמניות טק לא הייתה קורית באופן כל כך מיידי. אבל בשוק הפרטי, כביכול לא קרה שום אירוע. שהיה צריך לגרום לעדכון בשווי של החברות. חבר שדיברתי איתו בתחילת 2022 הגיע לאנלוגיה לזה שכדור הארץ הוא מרוחק 8 דקות אור מהשמש, אז אם השמש תתפוצץ, בכדור הארץ עדיין יהיה לנו 7 דקות של חום ואור לפני שנגלה על זה. ובאנלוגיה לזה, בשוק הציבורי השמש מיד נחבטה, אבל בשוק הפרטי עדיין היה חמים ומואר. הנתק הזה בין השוק הציבורי שאליו חברות אמורות בסופו של דבר להגיע, אבל הביקוש שלהם התייבש, לבין השוק הפרטי, שבו עדיין פעלו המון סטארט-אפים שגייסו הרבה מאוד כסף, ועדיין היה להם שאיפות, ועדיין עבדו בכוח מלא, ועדיין היו באותה אינרציה, יצר כמה תופעות די מעניינות. כתבתי על זה בבלוג שלי לאורך השנתיים האחרונות, ראינו כל מיני דרכים למשוך זמן, לעכב את ההגעה של המידע הזה על שינוי התמחור, למנוע ממנו לזרום לתוך המחירים בשוק הפרטי, ואני לא רוצה ללוג או לתקוף אף אחד, כנראה שהייתי עושה בדיוק אותו דבר. יש סייקלים בעסק הזה, זה הגיוני שקרנות וסטארט-אפים ינסו לשרוד לכמה שיותר זמן כשמגיע איזשהו שפל, מתוך תקווה שהסביבה תשתפר ויצוץ יותר הזדמנויות בשבילם, וגם לא כולם התמקדו בלמשוך זמן, יש קרנות שחשבו שהדבר האחראי לעשות הוא מיד לשערך למטה את הערך של ההחזקות של סטארט-אפים בספרים שלהם. הנקודה שאני מנסה להגיד היא שפתאום נוצר פה נתק. הבורסה, שוק ההון הציבורי, שיש בו מנגנון מאוד יעיל ומיידי של price discovery, המון טרנזקציות שקורות כל הזמן, והשוק הציבורי הזה גם אמור להיות התחנה הסופית של חברות שצומחות וגדלות בשוק הפרטי, והחיבור אליו מהשוק הפרטי נסגר, וזה הביא למצבים מוזרים לפעמים בשוק הפרטי, הלא יעיל בתמחור שלו, שיש בו הרבה פחות חובות של דיווח, אין בו כמעט טרנזקציות, כשיש טרנזקציה זה בדרך כלל המשקיע שהוא הכי אופטימי לגבי החברה, הוא זה שקובע את המחיר לכמה חודשים, לא כמה שנים קדימה, וכל טרנזקציה שיש, גם אם זה עסקאות סקנדריות, דברים כאלה, היא מערבת הרבה עבודה ידנית, ולרוב עוברת גם דרך ההנהלה של החברה עצמה. אבל בזמן האחרון יש תופעות שמראות שהביקוש לחברות טק מלהיבות אולי חוזר בשוק הציבורי. בחודש שעבר התחילה להיסחר קרן בשם Destiny Tech 100, שהתוכנית שלה היא בדיוק לגשר על הפער הזה שדיברתי עליו עכשיו. הקרן הזאת היא נסחרת בשוק הציבורי, והיא מחזיקה בעלות במניות של 23 חברות טק פרטיות. והרשימה שלה כוללת חברות כמו Stripe, SpaceX, OpenAI, Discord, Epic Games, כל הסטארט-אפים הכי גדולים וחמים שהם עדיין לא ציבוריים. הם מתכננים להרחיב את ההחזקה שלהם, שתכלול מניות ב-100 סטארט-אפים שונים, מפה השם שלהם. המנכ״ל שלהם אמר שהמטרה שלו היא לתת לכל אחד את האפשרות להחזיק בעלות בחברות הפרטיות בטופ של תעשיית הטק. אבל הנה משהו מעניין שקרה קצת אחר כך. הקרן הזאת היא פתוחה למסחר ציבורי בבורסה של ניו יורק. הטיקר שלה הוא DXYZ, אין פה שום המלצה כמובן, אבל כל ההחזקות שלה הן פרטיות ולא נזילות. ומה שהקרן הזאת עושה זה פעם ברבעון מחשבת את הערך של הנכסים שלה. החישוב הכי עדכני מצביע על שווי נכסים למניה של $4.84, ואז כשהנפיקה, זה היה גם מחיר היעד, $4.84. אבל די מהר היא פתחה את המסחר שלה $8.25 ועלתה משם עוד. תוך כמה שבועות היא זינקה מעל $110 למניה. יש לה שווי נכסים נקי אז, החישוב, איך שהיא מחשבת את השווי ההוגן של ההחזקות בסטארט-אפים שלה, של בערך $54 מיליון, והגיעה לשווי שוק, השווי שהשוק לפיו מעריך את המניות שלה של מעל $1 מיליארד. ומט לוין כתב על זה שמישהו פה חייב להיות טועה. שבוע אחר כך המחיר של קרן דסטיני כבר ירד קרוב ל-$50 למניה, אבל גם אחרי קריסה של יותר מ-50% מהשיא, זה עדיין היה יותר מפי 10 מכמה שהקרן הזאת מעריכה את השווי של הנכסים שלה. שזה מצב די מטורף, זה אמר שגם אם כל הסטארט-אפים שדסטיני מחזיקה בהם מניות היו מנפיקים, והשווי של כל אחד מהם היה עולה פי 10 ב-1000%, אז המשקיעים של קרן דסטיני טק 100 עדיין היו מפסידים כסף כשהם קנו את המניה הזאת ב-$50. קשה למצוא את המילים כדי להסביר עד כמה זה סיפור שהוא מופרע, וזה אולי נחמד בתיאוריה להגיד שהקרן נותנת למשקיעים רגילים גישה לסטארט-אפים לפני שהם מנפיקים, אבל בפרמיה שהגיעה לה, הקרן הזאת נתנה למשקיעים רגילים גישה לסטארט-אפים בפי 20 מהערכת השווי שלהם. אז הם כותבים באתר שלהם שלהרבה חברות רום הנפקה יכול להיות פוטנציאל תשואה של פי 10 או יותר, אבל גם תשואה של פי 10 על כל הפורטפוליו שלהם, עדיין היה גורם למשקיעים בקרן הזאת להפסיד כסף במחירים האלה. יש עוד הרבה דברים מעניינים להגיד על הסיפור של Destiny XYZ, שהפכה למעין מים סטוק, ומאז גם הנפיקה עוד מניות כדי לנצל את ההייפ הזה, ולגייס עוד כסף, מה שהוריד את המחיר שלה, תעודת סל שלה. הנקודה העיקרית שאני רוצה לקחת מפה, היא שבשוק הציבורי לאחרונה, שוב יש תיאבון מאוד גדול לחברות טק חמות. אז אם נחזור לסיפור הגיוס של וויז, הנה משהו שמשקיעה על סיכון אולי אמרו לעצמם, כי אם וויז באמת תהפוך להיות חברת טק חמה, והיא תעשה הנפקה בעוד שנה-שנתיים, המחיר שלה יכול גם לזנק באותה צורה בשוק הציבורי, ואז משקיעה על סיכון כמו אנדריסן הורוביץ, שהשתתפו בגיוס עכשיו, יוכלו לעשות ארביטראז' מהיר ולהרוויח מזה. זה קצת לשחזר את הטרייד ההוא שטייגר גלובל ניסו לעשות ב-2020 ו-2021. וזה אולי משהו שעבר להם בראש, כשהם הסכימו להוביל השקעה כזאת בשווי של $12 מיליארד. דיברתי בפרק 10 על הגישה של בנג'מין גרם, של לחשוב על החזקה במניה כמו בעלות על עסק, לחשוב על האינטרינזיק ואליו, על השווי ההוגן של העסק, מבחינת מהו הפרזנט ואליו של כל הרווחים שיהיו לו מעטה ועד עולם, אבל לא בטוח שזה מה שהוביל במקרה הזה לקבוע את השווי על $12 מיליארד. למשקיע הון סיכון יש עוד תמריצים ועוד שיקולים שאולי לא תקפים למשקיע פרטי רגיל שמחליט לקנות מניות של חברה. אז זה שיקול אחד כזה, יש פה סיכוי מאוד גבוה לפליפ מהיר כזה וניצול של זה שלקרנות כמו אנדריסן הורוביץ או לייטספיד, יש גישה לחברות בשלבי צמיחה מאוחרים שנחשבות לסקסיות. עוד עניין הוא שמהנקודת מבט של הביזנס שלהם, של הקרנות הון סיכון האלה, היכולת שלהם ליצור לעצמם מותג, למתג את עצמם בתור המשקיעים הכי טובים, היא תיתן להם גישה לעוד יזמים מוכשרים ועוד חברות מצליחות בעתיד, וגם תקל עליהם לגייס עוד קרנות מאוד גדולות בעתיד. אז זה בעצם סיכון יותר גדול בשבילם לפספס הנפקה מאוד חמה ולא להיות ברשימת המשקיעים של החברה, יהיו לזה השלכות יותר חמורות מאשר כן להשתתף בעוד איזה השקעה שתיכשל. כי יש מספר מאוד מאוד קטן של הנפקות גדולות ומצליחות כל שנה, וקרן שרוצה לחשב בטופ של השוק, חייבת את כל הלוגויים האלה באתר שלה ובפורטפוליו ובמצגות שלהם. אז יש סיכוי, לי קשה להעריך בדיוק מהו, אבל הוא קיים, שוויז תהפוך לחברת סייבר סקיוריטי ענקית ומצליחה בסדר גודל של קראוד סטרייק או פאלו אלטו נטוורקס, שיהיו לה מיליארדי דולרים של הכנסות ופוזיציה חזקה ודומיננטית בשוק, וכל עוד זה סיכוי שהוא לא אפסי או זניח, יכול להיות שהוא 20% או 30%, יכול להיות שהוא 3% או 4%, קשה לי להעריך, אבל זה לא משנה, כל עוד זה קיים, זה עדיין הופך את ההשקעה הזאת לצד הנכון מבחינת המשקיעון סיכון של וויז. ועוד נקודה שחשוב לציין היא שכשרואים את המילה שווי בגיוסי און סיכון, צריך לקחת את המילה הזאת בערבון מוגבל. למשקיעון סיכון יש הרבה פעמים מה שנקרא liquidation preferences. יש כל מיני תנאים שנותנים להם עדיפות כשיש אירוע של נזילות, כמו הנפקה או מחירה של החברה. אז הם יכולים לקבל למשל תנאים של downside protection, שאומרים שהם קודם כל מקבלים את הכסף שלהם בחזרה, לפני שהם מחלקים את הכסף לשאר המשקיעים, ולפעמים אפילו מבטיחים להם איזושהי יצועה מינימלית. אז אנחנו לא יודעים, הם לא מדווחים את התנאים בעסקה הזאת, אבל אם יש להם הגנות כאלה בסיבוב הזה, אז זה יכול להוביל למצב היפותטי שבו נניח שהדברים לא ילכו כל כך טוב, וויז תימחר בסוף, נגיד ב-6 מיליארד דולר, שזה עדיין דרך אגב יהיה אקזית עצום והצלחה מאוד גדולה, אבל זה יהיה חצי מהשווי של הם מגייסים לפיו בסיבוב הנוכחי. אבל עדיין יכול להיות מצב שבו בתרחיש ההיפותטי הזה, המשקיעים שהשקיעו עכשיו בשווי של 12 מיליארד, לא יפסידו כסף, אפילו כשוויז נמכרת ב-6 מיליארד דולר. פשוט יקבלו בחזרה את ה-1 מיליארד דולר שלהם, אולי אפילו 1.2 מיליארד, וגם היזמים והעובדים הראשונים והמשקיעים המוקדמים כנראה יעשו עדיין הרבה מאוד כסף במצב כזה. אז זה עוד נקודה שחשוב להזכיר אותה. המשקיעים בסיבוב הזה לא בהכרח מאמינים שוויז שווה 12 מיליארד דולר. הם פשוט חושבים שזו עסקה שהיא מספיק טובה בשבילם. הם שמים את המיליארד דולר האלה. בסוף זה יגיע לתוצאה שהיא בינונית, או לא משהו, אז הם כנראה יקבלו את זה בחזרה. והם מקבלים את האפסייד הזה של אם וויז תהפוך לאיזשהו מים סטוק, הם יעשו הרבה כסף. אם וויז תהפוך באמת לחברת סייבר סקיוריטי גדולה, הם יכולים להגיד שהם השקיעו בה עוד לפני שהייתה ציבורית. אז זה כנראה טרייד מאוד מאוד מוצלח מבחינתם. השוק הפרטי הוא מאוד לא יעיל מבחינת מנגנות תמחור שלו, ובגלל זה אני חושב שחשוב להזכיר את כל הניואנסים האלה. סיפור ההנפקה הפוטנציאלית של וויז הוא גם הזדמנות טובה, להיזכר בהנפקת סייבר סקיוריטי ישראלית גדולה אחרת מהשנים האחרונות. Sentinel One, הם הנפיקו ב-2021 בשווי של 11 מיליארד דולר, לא רחוק מהשווי ש... לפיו וויז גייסו כסף בשבוע שעבר, והיה להם אז ARR, קצב הכנסות שנתי, שהתקרב ל-200 מיליון דולר, והיה להם קצב צמיחה תלת ספרתי, הם יותר מכפילו את עצמם כל שנה, והיה אז תזה שהדרך שלהם למיליארד דולר של הכנסות נראתה מאוד צלולה, אבל זה לא הלך בדיוק ככה. קצב הצמיחה שלהם העת, והשווי שלהם היום, כמעט 3 שנים אחרי ההנפקה, הוא 6.5 מיליארד דולר. זה 60% ממה שהם היו שווים בהנפקה, וזה באותו זמן שחברות סייבר סקיוריטי אחרות, כמו למשל פלו אלטו, קראוד סטרייק, מגיעים לשיא כל הזמנים בשווי שלהם. אז סנטינל וואן עדיין סומכים בקצב מרשים, אבל העתיד שלהם נראה הרבה הרבה פחות מבטיח ממה שהיה נראה כשהם הנפיקו. מה שקרה להם ממש בקצרה הוא שהם פשוט לא הצליחו להיות גדולים מספיק. וזה בקווים כלליים גם מה שאולי עלול להשתבש בשביל וויז. סנטינל וואן התחילו ממוצר שמגן על מכשירי קצה, על לפטופים, על סמארטפונים, דברים מהסוג הזה. פעם היו מתקינים אנטיווירוס על מחשבי קצה, וזה היה בודק כל קובץ שהגיע, ומשווה את זה לרשימה של חתימות ידועות של וירוסים. והיה צריך לעדכן את הרשימה הזאת כל הזמן, וכשהאנטיווירוס היה מזהה קובץ בעייתי, אז היה צריך לטפל בו איכשהו. ואם אתם זוכרים את הסיפור על המעבר מהמודל של הטירה והחומה למודל זירו טראסט, שדיברתי עליו בפרק 7, אז כל הקונספט הזה של אנטיווירוס עם אוסף של חתימות, זה משהו שמתאים לצורת חשיבה של החומה שמגנה על הטירה. ואם איזושהי תוכנה לא מופיעה ברשימה הבעייתית, אז היא בסדר, ופשוט ניתן לה לרוץ ונסמוך עליה באופן מלא. גישה של זירו טראסט, שזה מה שקראוד סטרייק ובהמשך סנטינל וואן ניסו להביא לתחום הזה, הציע מודל הרבה יותר מתוחכם. זה שאפשר לסמוך על הקובץ הזה, על התוכנה הזאת בינתיים, לא אומר שאנחנו לא נמשיך לעקוב אחרי מה שהיא עושה. אם נעשה אנלוגיה למודל הטירה, אז תחשבו שהייתם מכניסים מישהו שהופיע ברשימה, ואמור לבוא לאיזו פגישה בקומת הכניסה של הטירה, אבל מיד אחרי שהוא נכנס ועבר את השומר, הוא פתאום רץ למדרגות שמיועדות לדיירים בלבד, ויורד שם עד המרתף, ומתחיל לצלם תמונות ולשלוח אותם. אז האדם הזה אולי הופיע ברשימה, אבל עדיין היה כדאי שיסתובב שם איזשהו שומר שרואה מה האיש הזה עושה, וכשהוא מזהה התנהגות מוזרה כזאת, אז שוב יבדוק שהאדם הזה באמת אמור להיות שם במרתף. אז CrowdStrike וגם Sentinel-1 התחילו מלהשתמש במשין לרנינג בלמידת מכונה כדי לזהות התנהגויות חריגות מהסוג הזה של תוכנות שרצות על מחשבי קצה. אז זה הודעה נקרא משין לרנינג, זה היה לפני ש-ChatGPT הושק ומאז הכל הפך להיות AI. אז היום כמובן ש-Sentinel-1 ו-CrowdStrike מדגישות שהן משתמשות ב-AI, ב-Artificial Intelligence, שזה יוצר גם איזושהי הילה כזאת, כאילו זה קשור לכל ההתפתחויות הפורצות דרך שקורות ב-Generative AI. למרות שכנראה אין מודל שפה גדול, אין Generative AI מאחורי המנוע הזה שמזהה איומים והתקפות, אבל זה חלק ממשחק הנרטיב הזה שדיברנו עליו בתחילת הפרק. AI זה דבר חם, אז אנחנו עושים AI, ואתם תהיו רגועים שאתם מאובטחים טוב. בכל מקרה, השימוש במשין לרנינג יצר עידן חדש בסייבר סקיוריטי. כנראה שאחת הסיבות ההיסטוריות לזה שהיו המון יצרנים בשוק האבטחה, הייתה העובדה שברגע שאיזשהו ונדור בנה מוצר שהיה מספיק אפקטיבי, אז הוא התחיל לצבור נתח שוק, וזה גרם לתוקפים להתרכז בעיקר לפרוץ את המוצרים האלה. ואז יצרן אחר היה יכול לבנות מוצרי אבטחה שהיו אפקטיביים נגד התקיפות החדשות האלה, והתוקפים לא הכירו אותם, ואז היצרן החדש הזה היה יכול להתחיל מלצבור בהדרגה נתח שוק, עד שפתאום הוא נהיה גדול מספיק והוא משך את תשומת לב של התוקפים, ואז הם כיוונו את התקיפות שלהם למוצרים של הוונדור החדש הזה, וככה הלאה, אף חברה לא באמת יכלה להיות מספיק גדולה וליצור איזושהי קונסולידציה בשוק, בדינמיקה שבה גודל, סקייל גדול, הוא דווקא חיסרון, זה גורם לפתרונות שלך לאבד רלוונטיות. אבל הבינה המלאכותית שינתה את זה. כלומר, המשין לרנינג שינה את זה. למידת מכונה. זה מה שאפשר לבנות פלטפורמות אבטחה שלומדות לזהות התקפות חדשות ולהתאים את עצמם. יחד עם זה שהן יכולות לפעול מהקלאוד ולהתעדכן באופן שוטף, לשתף תובנות בין רשתות של לקוחות, ליישם תובנות מרשת של לקוח אחד, להגן יותר טוב על שאר הלקוחות. אז פתאום סקייל גדול יותר, משהו שהיה חיסרון בעולם ה-on-premise וה-hard-coded, דווקא הפך להיות יתרון. וזה בעצם מקור השם של CrowdStrike. המילה crowd מגיעה מ-wisdom of the crowds, חוכמת ההמונים. כל המודל שלהם הוא ללמוד על תקיפות חדשות אצל לקוח מסוים, ואז ליישם את ההגנות האלה על פני כל בסיס הלקוחות שלהם. עם משקיע הון סיכון, ביל גרלי הסביר לא מזמן ש-CrowdStrike בעצם מצאו דרך ליצור אפקט רשת בשוק האנטרפרייז. כי בשביל לקוח של CrowdStrike, עצם העובדה ש-CrowdStrike מוסיפה לעצמה עוד לקוחות, היא משפרת את הפלטפורמה מבחינת הלקוח הזה. כי היא יוספת דאטה על איומי אבטחה שקורים בעוד ועוד ועוד רשתות. ואז זה אומר שלקוחות בעצם מרוויחים מזה שהם עובדים עם מי שיש לו את הרשת האבטחה הכי גדולה. ולקראודסטרייק יש בסיס לקוחות שהוא יותר מפי 2 מזה של סנטינל 1, וכמו שאמרנו, בניגוד לעבר, בסיס התקנות רחב הוא יתרון, הוא לא חיסרון, כי זה מאפשר להם גישה לכמות הרבה יותר גדולה ועשירה של דאטה, שקראודסטרייק מזינים כדי לאמן ולחייל את המודלים שלהם. אז זה סיבה שמקשה על סנטינל 1 לעמוד בקצב מול פלטפורמה גדולה יותר כמו קראודסטרייק, שלא לדבר על למצוא דרך לפתח יתרון תחרותי מולה. אם נחזור רגע לתקופה שמיד אחרי ההנפקה, אז זה עוד היה נראה כאילו Sentinel-1 הולכת בצעדים של CrowdStrike ופשוט פונה לסגמנט אחר בשוק, אבל אנליסטים הצביעו על זה שהנתונים הפיננסיים שלה מאוד נראים כאילו זה CrowdStrike 3 שנים אחורה, ואז התזה הייתה שהיא תמשיך והיא תגדל כמו CrowdStrike, אבל זה החזיק מעמד התזה הזאת במשך תקופה מסוימת עד שזה נשבר. אני אשים לינק בשואו נוטס לפוסט שכתבתי על זה, ויש שם גרף שממש מראה את זה בצורה מאוד ברורה. קצב הצמיחה שלהם פשוט התחיל להאיט לפני שהם התקרבו בכלל להדביק את CrowdStrike, והשנה Sentinel-1 צפויים לצמוח באותו קצב כמו CrowdStrike, רק שיש להם חמישית מההכנסות, וזה כנראה קרה כי CrowdStrike לא רק לקחו חלק משמעותי בדיסרפשן של תעשיית אבטחת הסייבר, הם גם יצאו למתקפה אל מול דיסרפטור צעיר יותר, שהתחיל לתפוס אחיזה למטה יותר בשוק, אל מול Sentinel-1. הלוגו של CrowdStrike הוא פלקון, בז דורס, וקראתי בוויקיפדיה שהבז תופס את הטרף שלו או באוויר, או על פני הקרקע אחרי שהוא עורב לו תוך כדי ריחוף באוויר, וזה כנראה מתאר מאוד טוב את ג'ורג' קורץ, המנכ״ל והמייסד של CrowdStrike, ש... לפי הסיפורים ממש גר במטוס שלו בעודו עורב לעסקאות, ולפי אחד הסיפורים הוא גם הופיע פעם בחדר ישיבות של לקוח פוטנציאלי שבדיוק נפגש עם אנשי מחירות של Sentinel-1, והוא פשוט התפרץ לחדר, גרש את הנציגים של Sentinel-1, וכמו הפלקון בלוגו של CrowdStrike טס לשם מהר ו... צד את העסקה הזאת, לקח אותה מבין הציפורניים של Sentinel-1. באותה צורה הם גם לקחו כמה חברי הנהלה מאוד בכירים של Sentinel-1 לפני שנה, וכנראה שבאותה נחישות, חסרת רחמים, CrowdStrike גם תנסה לצוד עוד לקוחות קיימים של Sentinel-1, שעומדים לקראת חידוש החוזה שלהם, ואולי בחלק מהמקרים היא גם תצליח. ואפשר לחשוב שהפוקוס של קורץ היה צריך להיות מופנה למעלה יותר בשוק, לעבר לקוחות יותר גדולים ויותר רווחיים, אבל קלייטון קריסטנסן הסביר לגבי תעשיית הפלדה, ואנדי גרוב הבין טוב כשהוא השיק את מעבד הסלרון, דיברנו על זה בפרק 2, לפעמים הדבר הנכון הוא דווקא להקצות משאבים לחלק התחתון של השוק, שיש שם שולי רווח נמוכים יותר, כדי למנוע איומים תחרותיים שיעלו משם. אז כל זה כנראה העת ויצר מעין תקרה על קצב הצמיחה של Sentinel-1. ההכנסות של CrowdStrike עומדים על בערך 3.5 מיליארד דולר, שזה כמעט פי 5 מה-725 מיליון דולר של Sentinel-1, ובשנה הקרובה CrowdStrike צופים שהם יוסיפו מעל 950 מיליון דולר של הכנסות, מה שאומר שבשנה אחת הם יוסיפו יותר מכל מה ש-Sentinel-1 מכניסה, וזה אומר הרבה יותר כסף שאפשר להוציא על פיתוח, על שיווק ומחירות, על רכישות של סטארט-אפים, וכל שנה כזאת שעוברת, תפתח פער יותר גדול ותקשה עוד יותר על Sentinel-1 להמשיך לפתח ולהרחיב את הפלטפורמה שלה ולעמוד בקצב של CrowdStrike, שיש לה רק חמישית מההכנסות. אז זה שם את Sentinel-1 בפוזיציה לא מבטיחה במיוחד. הם אולי יצליחו למצוא לעצמם איזושהי נישה שתהיה מצד אחד מספיק ייחודית להם, והם יוכלו לשלוט בה בלי תחרות חריפה מדי, ומצד שני תהיה גם מספיק גדולה ורווחית כדי שהיא תצדיק את הקיום שלהם בתור חברה עצמאית. אבל גם אם זה יצליח, זה תסריט שהוא הרבה פחות אופטימי ממה שהיה אפשר לדמיין בשבילם לפני 2-3. אז זה אולי גם חשש שצריך להיות לגבי וויז. הכל עכשיו נראה מדהים, אבל זה בטוח שחברות גדולות כמו Palo Alto Networks כבר עכשיו עובדות על דרכים על למנף את המשאבים שלהם כדי לחסום ולהגביל את הצמיחה של וויז, ואולי במידה מסוימת הם גם הצליחו, כמו שנראה שקראודסטרייק הצליחו לעשות לסנטינל-1, ואז במרכאות אפשר להגיד שוויז עלולים לגמור כמו Sentinel-1. שוב, זה לא שסנטינל-1 נכשלו, הם לא פושטים רגל או משהו כזה, פשוט הציפיות הגבוהות שהיו סביב החברה הזאת כי הם הנפיקו בשווי של 11 מיליארד דולר כבר לא נראות ריאליות יותר בדינמיקה החדשה שנוצרה בשוק. עוד נקודה שמעניין להזכיר בהקשר הזה היא שבשנה שעברה Sentinel-1 כנראה היו מוכנים להשלים עם כל זה, הם חיפשו רוכש אסטרטגי שיקנה את החברה, ואז וויז הפיצו שמועות שהם יהיו מעוניינים לרכוש את סנטינל וואן, ואז זה היה נראה כמו בדיחה, איך סטארט-אפ קטן יקנה חברה ציבורית ותיקה וגדולה יותר ששווה הרבה מיליארדים, ובסנטינל וואן הם כל כך נלוו מעצם הרעיון הזה שהם מיד ביטלו גם את כל השיתופי פעולה האסטרטגיים שהיו להם עם וויז. אבל הנה מה שמצחיק זה שכביכול, אחרי הגיוס האחרון של וויז, השווי שלהם הוא 12 מיליארד דולר, שזה כמעט כפול מהשווי שסנטינל וואן נסחרת בו בבורסה, כי נכון לאמצע מאי 2024, הם נסחרים לפי שווי של 6.5 מיליארד דולר. וכתבתי בבלוג שלי שמיזוג כזה דווקא יכול להיות רעיון מאוד הגיוני בשביל שתי החברות, במיוחד בתקופה שבה צריך להרחיב את הפלטפורמות ולהישאר רלוונטיים, כי וויז וסנטינל וואן מאוד משלימות אחת את השנייה, גם מבחינת המוצר הטכנולוגי שיש לכל אחת, וגם מבחינת החלקים בשוק שכל אחת פונה עליהם וחזקה בהם. הרבה מהלקוחות של וויז, למשל, משתמשים גם בקראודסטרייק, וחיבור עם סנטינל וואן אולי יכול לתת להם אחיזה שם, אבל נראה שמיזוג כזה לא הולך לקרות. וכנראה שהסיבה היא שזאת אולי התאמה טובה מבחינת המוצר והשוק, אבל זאת לא התאמה טובה מבחינת הדימוי העצמי והשאיפות של ההנהלות של החברות האלה. קשה לדמיין כל אחד מהמנכ״לים מסכים להיות מספר 2 של המנכ״ל השני. אז כנראה שכל אחת מהחברות האלה תחפש דרך משלה לסגשג ולהצליח בדינמיקה החדשה הזאת שנוצרת בשוק, וזה יהיה מעניין לעקוב. אני בכל מקרה מבטיח לעדכן אתכם אם וכאשר וויז תגיש S1, תשקיף לקראת הנפקה, ויהיו שם דברים מעניינים. את הפרק הזה אנחנו נסיים כאן. לפני שניפרד, אני רק אזכיר, שוב, לבקש מכם לעקוב אחרי הפודקאסט אם אתם אוהבים את התוכן הזה, לשתף אותו עם עוד מישהו או מישהי, אם אתם מכירים כאלה שאולי תעניינו, וגם לבדוק את הבלוג, את אופטיקאי מדופלם, כי כל מה שדיברתי עליו היום, הכל זה דברים שכתבתי עליהם שם, ויש שם עוד הרבה דברים שכתבתי עליהם ולא יצא לי לדבר עליהם בפודקאסט, אז אולי אתם תמצאו את זה מעניין. תודה שהזנתם, נמשיך בפרק הבא.